חפזיין שבט, לשנה פשוטה. השיעור מתחיל בפרק חפחת, דף למדי, שלוש שורות האחרונות מסוף העמוד, במילים ולא כטעות העולם, והשיעור מסתיים בסיום הפרק, בעמוד הבא, עמוד 70.
לא כטעות העולם שטועים, לא כמו שהעולם טועה, להוכיח מנפילת המחשבה זרה, מכלל שאין תפילתם כלום. בעולם חושבים, בעולם יכול להיות כל אחד עם עצמו. יכול לחשוב אדם לעצמו, אני כזה בן אדם, כל יום אני מספלל, כל הזמן מחשבות זרות, סימן שהתפילה שלי לא שווה, לא מקובלת, והוא מתייאש ונופל בעצבות. זה טעות. למה, מאיפה באה הטעות הזו? מה, קודם כל, מה הטעות אומרת? טעות אומרת שאילו התפלל כראוי, ונכון, לא היו נופלים במחשבות זרות. ככה אדם חושב, אם הייתי מתפלל כמו שצריך, אז ודאי שהתפילה הייתה זורמת, שעה שלמה, בשקט ומנחת. זה טעות. למה? והאמת היה כדבריהם, אומר אדמו"ר הזקן, מתי היו העולם צודקים? אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת, והיא המחשבת ומעררת המחשבות זרות. אם זה היה נפש אחת, שהיא מתפללת, והיא גם חושבת מחשבות שטותיות, אז היה נכון שאתה אומר, רגע, מה קורה לי? אתה לא יכול רגע אחד לעמוד במקום אחד? כשאומרים מישהו שקופץ, אתה אומר, תעמוד רגע כבר במקום אחד. אתה... כי זה אדם אחד שרגע קופץ פה, רגע קופץ שם, אתה אומר לו, תעמוד כבר על מקום אחד. אבל זה פה לשני אנשים. אם לשני אנשים, אחד קופץ פה, אחד קופץ שם. אתה לא יכול לצעוק על אף אחד מהם, למה אתה לא עומד במקום אחד. כי כל אחד מהם עומד על מקום אחד. זה עומד על מקומו בתפילה, זה הנפש האלוקית מתפלל, והנפש השנייה מנסה כל הזמן להפריע. אז זה שאתה רואה על המסך, רגע אחד עולה התגובה של היצר הטוב, רגע שני עולה התגובה של היצר רע, כי המסך שלנו הוא מסך אחד. וכל רגע מישהו אחר מנסה לחטוף את הבמה ולהיות בשידור חי. אז כרגע, אם היצר הטוב הצליח להיכנס לשידור חי בזמן התפילה ולהתפלל כראוי, מיד מנסה לעשות היצר חי איזה גימיק ולסחוף את כל הצופים לכיוון שלו ולסחוף את עצמו פנימה. אז זה לא אומר שאתה לא מתפלל כראוי, זה להפך, זה רק אומר שאתה התחלת להתפלל כראוי ולכן הוא מנסה להפריע לך. אבל באמת לאמיתו, הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם. כל אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. יש לאדם שתי נפשות, יש כל הזמן מלחמה על המסך, המסך זה המוח. מוח יש לו אחד, אין לו שניים. רק הכוחות הפנימיים שדוחפים את האנרגיות שלהם למוח, יש לו שניים. אז כל אחד מהם נלחם, מי ישלוט על המוח? כל אחד רוצה לדחוף שם את המחשבות שלו. וכל הרהורי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית. וכל מיני דעלמה מנפש הבהמית. אבל מה? פה יש אבל נקודה, רק שהאלוקית מלובשת בה. אם זה היה שתי נפשות, שכל אחד זורק את עצמו למסך, אבל כשאחד נמצא במסך השני עומד בצד ומחכה עד שהראשון ירד, אם זה היה העניין, אז לא היה כל כך גרוע. מדוע? כי אז יצא שכשהנפש הבהמית חושב מחשבות זרות, אז הנפש האלוקית בינתיים עומד בשקט. אבל זה לא כך. הבן אדם הוא משולב. כשהנפש הבהמית עלתה למסך, היא סחבה איתה גם את הנפש האלוקית. היא מלובשת בה, היא מוטרדת ממנה. היא לא יכולה לשבת בצד. יש לפעמים שרואים על המסך, מחלקים במסך לשתיים, אז פעם זה, ואחד רואים את... זה לא ככה. הנפש האלוקית תפוסה בה. ולכן הוא לא מסוגל להתפלל, זה מפריע לו. הוא לא יכול להתפלל באותו רגע. כי אדם קשור אחד, האלוקית נסחבת בבהמית. זה הולך זה בזה, זה קשור אחד עם השני. והוא כמשל, אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו עובד גילולים, לפי הלוח התיקון צריך להיות כתוב כאן, ערל. עומד לנגדו ערל רשע. אדם שעומד בתפילה, ובא ערל גוי רשע, הוא מסיח ומדבר עמו, ומה המטרה של הגוי הזה? כדי לבלבלו. אז שזאת הצעתו בוודאי, מה העצה לעשות במצב כזה? שלא להשיב לו מיתו ועד רע, ולעשות עצמו כחרש לא ישמע. ולקיים מה שכתוב, אל תען כסיל בעיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. אם אתה תענה לכסיל, ירדת לרמה שלו, נהיית בדיוק כמור. אתה אומר ככה, והוא אומר ככה. עצם הדבר שהוא שואל שאלה, אתה עונה תשובה. אז שלכם ירדתם לרמה כזו שאתה... אל תענה לו בכלל. זה יוצא דבר בנמשל. ברגע שנפלה לך מחשבה שמטרתה לבלבל, אל תענה למחשבה. שום דבר. אל תנסה להתבונן שום התבוננות. שום דבר. פשוט תשיח את הדעת. כך אל ישיב מאומה. ושום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה. שום דבר. כי המתאבק עם מנובל, מתנבל גם כן. רק יעשה עצמו כלא יודע, ולא שומע הערורים שנפלו לו, ויסירה מדעתו, ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. אם כך, זה סיכום הדבר, שאם נופלת לאדם מחשבה המבלבלת, פשוט לא ישים לב, ידע את האויב, ידע לזהות מאיפה זה בא, ופשוט לא לשים לב. פה חייבים להדגיש נקודה, שאדמו"ר הזקן אומר, כמשל ערל גוי, כמשל אדם המתפלל בכוונה, ועומד לנגדו ערל רשע. זה רק כמשל. למה אני מדגיש רק כמשל? אני אומר לכם נקודה שכתוב בעריכות במאמר של הרבי ש... שבאתי לגנית אף ילמד, הוא מודפס בספר מאמרים מלוקת חלק ד', הרבי מסביר בעריכות הפרק הזה בתניה, והרבי שם מסביר, הוא אומר ככה. הרבי שואל בעצם שאלה, כאילו סתירה בתניה עצמו ממקום למקום. כאן בתניה, אדמו הזקן אומר, שאם עומד ערל רשע לנגדו, אז מה צריך לעשות?
להתעלם.
להתעלם. ואילו כשמגיעים באיגרת הקודש בתניה, מאוחר יותר, אז שמה, אדמו הזקן אומר דברים אחרים. יש בתניה באיגרת הקודש חפי, אז נדמה לי שזה חפי, אז שמה אדמו הזקן אומר, שאם נופל אדם במצב שיש גוי, שמפריע לו באמצע התפילה, אז שם הוא אומר, כן, זה בגרת הקודש חפי, בעמוד קוף ממלף, מי שרוצה לראות בתניה בפנים, אז שם כתוב, במפורש, דברים אחרים, שם כתוב, שאם, ומתחיל שם הקטע חדש, בעמוד קוף ממלף, יש קטע שמתחיל לך, זהו, כשיש בידו למחות בקצפו וכעסו על חברו, אבל, מי הקטע אבל, הוא אומר ככה, כשאין בידו, זה עמוד קוף ממלף, 281, אבל כשאין בידו למחות כגון ערל המדבר ומבלבלו בתפילתו, כשעומד ערל ומבלבל אותך בתפילה, אם כן, מה אדם צריך לעשות במקרה כזה? אז אדם צריך לחשוב ולהתבונן ולהגיד ככה, מה זאת עשה השם לו? למה השם שלח לי את הערל הזה? הרי הערל הגיע בהשגחה פרטית. הערל הזה זה, אין לו בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא שלח אותו כרגע, הוא שליח אלוקי. ולמה הקדוש ברוך הוא שולח לי שליח אלוקי באמצע התפילה לבלבל אותי? אז תעצור, ואם אתה רואה הראל גוי מבלבל אותך, תעצור ותתחיל להתבונן. מה תתבונן? תתבונן שאין זאת כי אם כדי שיתגבר ויתאמץ יותר בתפילתו, בעומק הלב ובכוונה גדולה כל כך, שלא ישמע דיבורי הראל. אבל איך אפשר לא לשים לב? אך שלמדרגה הזו צריך התעוררות רבה ועצומה. מה, לא לשים לב לגוי ככה? גוי מפריע לי, מה זה לא לשים לב? אז הוא מתחיל בסדר שלם, מיצה יעוצה להתעוררות זו, איך אתה תצליח לא לשים לב? אז אתה ישים אל ליבו והתבונן, מתחיל העריכות שלמה, תתבונן, שאם הקדוש ברוך הוא יצטנצם כרגע והתלבש בגוף של גוי, זה בגלל שהוא רוצה לעורר אותך, התבוננות שלמה. אז הרבי שואל, לכאורה זה סתירה. תגיד את הקודש אומר אדמו"ר הזקן, שאם גוי עומד לבלבל אותך, תתחיל להתבונן. וההתבוננות הזו תיתן לך את הכוח לא לשים לב להתעלם, כי זה לא פשוט להתעלם. ומה הוא אומר כאן בתניה? שאם נופלת לך המחשבה המבלבלת, אז זה כמו הראל העומד, ומה עושים? תשיח את הדעת, הוא לא אומר כאן שום מילה להתבונן, שום התבוננות, שום דבר, תשיח את הדעת. הרבי מסביר באותו מאמר שציינו קודם, שיש הבדל בין אם בפועל ממש עומד מולך גוי, או שזה רק כמשל, כאילו עומד. אם עומד לנגדך גוי ממש, גוי בשר ודם עומד לנגדך, הוא שליח אלוקי מלמעלה. במצב כזה תעצור ותתחיל להתבונן מה קרה כאן, למה הקדוש ברוך הוא שלח לך גוי באמצע התפילה, תתחיל להתבונן שהוא יתלבש בו, ואז ההתבוננות תעזור לך. אבל אם המחשבה נפלה לך מעצמך, הרהורים רעים ובלבלים, לא גוי בשר ודם, זה מעצמך, זה לא בשליח מלמעלה, זה פשוט היצר הרע מתוכך בא להפריע לך פשוט, אז פה פשוט אל תשים לב. זה ההבחנה שהרבי עושה בין גוי בגשמיות שמפריע לך, לגוי הפנימי, הגוי אשר בקרבך שמפריע לך, זה משהו אחר לגמרי. פה לא צריך לעצור, אלא פשוט להשיח את הדעת. מי שרוצה לראות זה בעריכות, זה יש כאן איזה דף וחצי שהרבי מדבר על זה בעריכות, כמו שציינו בספר מאמרים מלוקה ד', עמוד קוף ממתץ, והלאה, כל אחד יכול לראות בפנים. עכשיו נסיים את הפרק. אומר אדמור הזקן עכשיו כך, ואם יקשה לו להסירה מדעתו, מה יעשה אדם שמאוד קשה לו? יש לו כל כך הרבה מחשבות התורדות, זה קשה לו. הוא לא אומר התבונן, כמו שאמרנו קודם, שיש גוי תתבונן. לא אומר התבונן, אבל קשה לו. קשה לו, כל הזמן, עוד מחשבה, עוד מחשבה, והוא מנסה בכל הכוח להתאמץ ולהתרכז במילים של התפילה, והוא לא מצליח, עוד הפעם, עוד הפעם. יש לו איזה רגיעה כלשהי, ושוב זה חוזר. מפני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה. כל אחד מכיר את זה, איך זה עובד. אומר אדמו"ר הזקן, מה האדם צריך לעשות? אז הישפיל נפשו להשם. פשוט באמצע התפילה, תעצור רגע, ופשוט תתפלל במחשבתך. יש מקומות בתפילה שאסור לעצור במילים, אז רק במחשבתך. והתחנן להשם, והתחנן לא יתברך, פשוט התחנן לקדוש ברוך הוא במחשבתו. לרחם עליו ברחמה ומרובים. תגיד, ריבונו של עולם, רחמנות, תעצור, תעצור, תן, אני לא מסוגל, תן לי כוח לעצור את המחשבות הללו. פשוט רחמנות על הנפש שלי. כרחם אב על בנים. כמו שאבא מרחם על הבנים שלו, אז היהודים הם הבנים שלו, אז תרחם עלינו. הנמשכים ממוחו. הרי הבן נמשך ממוח האב, כך כתוב בתחילת התניא. פרק ב' בתניא אומר שבן נמשך ממוח האב. אז היהודי נמשך כביכול ממוחו ומחשבתו ומחשב של הקדוש ברוך הוא. אז רחמנות עליי, אומר היהודי לקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך. והפסוק אומר, המאמר חזל אומר, כרחם אב על בנים. אז תרחם. ואם אתה תתפלל באמת, אז הקדוש ברוך הוא, מה הוא יעשה? וככה ירחם השם על נפשו. זאת אומרת, זה בעצם עדיין, אנחנו עדיין נמצאים בתפילה. הוא אומר, כרחם אב על בנים. כמו שאבא מרחם על הבנים שלו, אז ככה אני מבקש ממך, ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך. אומר יהודי לקדוש ברוך, אני מבקש ממך, תרחם על הנפש שלי שנמשכה ממך, להצילה ממים הזידונים. מים הזידונים זה משל לטרדות של המחשבות, כמו שיש את הלשון שכתוב בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. ונערות לא ישתפוע. אז כתוב בחסידות שמים רבים, מה זה מים רבים? מים רבים זה הצרדות של המחשבות שנופלות לבן אדם באמצע התפילה, מבלבלות אותו. זה כמו מי המבול כתוב בחסידות. אז מתי המבול מגיע? המי המבול, מתי המי המבול התרידו? מתי דווקא כשנוח נכנס לתיבה התחילו מי המבול? תיבה זה אותיות של תיבה, תיבות התפילה. כשאדם נכנס לתיבה, התחילו מהמבול, המחשב, מים רבים התחילו להטריד אותו. אז מה אדם צריך לעשות? בוא אל התיבה, תיכנס עוד יותר לתיבה. תיכנס לתיבה, ואז לא תשים לב, ואז כל המחשבות, כל המים יישארו מבחוץ, ואתה תהיה מוגן. מתי אתה לא מוגן? כתוב שאתה מחוץ לתיבה, אתה לרגע יוצא מהתיבה החוצה, אז המים שוטפים אותך. אבל אם אתה תיכנס לתוך התיבה, אז הקדוש ברוך הוא יסגור עליך את הפתח וכל הצרדות לא יהיו. וזה בעצם, זה נקרא מים הזידונים, אותם מים שמטרידים כמו מי המבול. עכשיו יש כאן המילים האחרונות של הפרק, יש שתי אופנים איך להבין אותם. אופן אחד איך להבין אותם, שזה עדיין המשך של התפילה של היהודי. היהודי עדיין, מה הוא חושב? הוא מתחנן, הוא אומר, למענו יעשה, תעשה למעני משהו. כי חלק השם ממש עמו. הרי כל יהודי הוא חלק ממש מהקדוש ברוך הוא. אז אני חלק ממך, תעשה משהו למעני ותעזור לי. יש אופן אחר להבין את השורות הללו, את השורה הזו בתניה, שזה כבר המילים של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן נותן הבטחה ליהודי. אם אתה תתפלל כמו שצריך, אז אני מבטיח לך שלמענו יעשה. הקדוש ברוך הוא יעשה למענך, כי חלק השם ממש עמו, והוא יעשה למענך ויעזור לך. יש כאן גם הבטחה של אדמו"ר הזקן, שאדם שלא מסוגל להתמודד עם אותם צרדות, והוא יעצור ופשוט יבקש רחמי שמיים, אז הרחמי שמיים יועילו לו בכך שהוא יצליח להשתחרר מהם, ושיהיה לו עוד איזה שעת חסד מסוימת עד המחשבה הבאה, שלא נגיד הבאה עלינו לטובה, אבל הבאה עלינו עוד הפעם, ואז עוד הפעם הוא יצטרך לחפש את הדרך איך להתמודד ולדחות אותה. עד פה, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, יש לנו את הפרקים חבב, כבב, כבזיין וכפחת, אלו השלוש פרקים, שלושה פרקים, שאדמו"ר הזקן מקדיש את כל הפרקים הללו למטרה אחת, איך להתמודד עם עצבות. מפרק חפת, צריך להתמודד עם בעיות אחרות שיש לאדם, שמפריעים לו בעבודת השם, ולתת לכל דבר ודבר את הפתרון שלו בעזרת השם. בפרק חפת, הרי היה לנו בתחילת הפרק, אדמו"ר הזקן דיבר על אדם שיש לו מחשבות זרות, והוא מנסה להעלות אותם לקדושה. זה היה לשון, וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות, למרנו על זה בעריכות בפרק בשיעור הקודם. שם שמעתי משהו חמוד, שהיה יהודי, יהודי חסיד, חסידי פולין, יהודי תלמיד חכם, היה לו הרבה תלמידים, והיהודי הזה עורר את התלמידים שלו מאוד ללימוד טניה, ללימוד חסידות. היה בארצות הברית בשנת ביודים, בחפים, היה בעל הרבי הרבה, היה לו הרבה תלמידים והוא עורר אותם הרבה ללימוד טניה. אחד הדרכים שהוא עורר אותם ללימוד טניה, היה אומר להם שהוא בקיא בכל הטניה. הוא לא אמר את זה בשביל להתרברב, אלא רצה להכניס בהם את החשק. מפעם לפעם אמרו להם, תפתחו איפה שאתם רוצים בטניה, תתחילו משפט, תשאלו איפה זה כתוב, אני אגיד לכם בדיוק באיזה פרק, באיזה עמוד זה כתוב. כל הטניה. ובאמת היו מפעם לפעם, הם אהבו ככה, היו פותחים, אומרים, והוא תמיד ידע. אחד הפעמים פותח אחד התלמידים, אומר לו, איפה כתוב בטניה, אל יהי שוטה. אז הוא אמר להם, זה בכל שורה בטניה. הוא אומר, המילים האלה כתובים בפרק חפחת, אבל כל שורה בטניה אומרת שאדם נחלי על יהי שוטה.